כל נושא תולה בן פועה ויאיר הגלעדי, הבנו מה כל אחד עושה ואיך הם מתקדמים. ראינו אחר כך, אז על קטע הזה אני חוזר בקצרה, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, אני בפרק י' פסוק ו'. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. בסוג הזה אמרנו שיש חידוש. עד עכשיו, וזה מאוד הודגש בסיפור של גדעון, היה עבודת השם בשיתוף, ועכשיו יש לנו ויעזבו את השם ולא עבדוהו. אז זה החידוש הראשון. כלומר, יש פה איזשהו חידוש, שהפעם זה שתיים רעות עשה עמי, מי שזוכר, וישר, שתיים רעות עשה עמי. אחד, זה לחצוב להם בורות, בורות נשברים, והשני זה אותי עזבו. כן? זה שני דבר, שני דברים רעים. לא רק עבודה זרה, אלא גם לעזוב את השם. הפוך, הפוך. כי קודם הם עבדו עבודה זרה ולא עזבו את השם. ועכשיו הם גם עובדים עבודה זרה, אבל הם גם עוזבים את השם. זה החידוש הראשון.
זה שמפרטים פה את כולם זה אומר...
או מעולה. אך הנקודה השנייה זה הפירוט. למה הם מפרטים פה את כולם? זה לא שכל... זה לא תקופות. אז אנחנו בפרק י' סליחה, פסוק ו', בסדר? שופטים פרק י' פסוק ו'. ולמה מפרטים כאן באמת אלוהי את הבעלים, השטרות, אלוהי ארם, אלוהי צידון, אלוהי מואב, אלוהי בני עמון, אלוהי פלישתים? יש פה שבעה סך הכל, בעלים, השטרות, ארם, צידון, מואב, עמון, פלישתים. אז כמובן לא הכוונה שכולם עובדים את כולם ביחד, וזה גם לא תקופה אחרי תקופה, אלא יש פה כמובן כל אזור עובד את האלוהים שקרוב לו. כן, זה מי שעכשיו שכן של ארם, אז הוא עובד את אלוהי ארם, ומי ששכן בגבול הצפוני, אז הוא עובד את אלוהי צידונים. זה מדגיש לנו את הפירוד שיש בתוך עם ישראל בתקופת השופטים. כל אחד דואג לעצמו, כל אחד עובד אלוהים אחר. כן, כל אחד את מי שקרוב לו. זה בעצם מדגיש, מחדד לנו עוד יותר גם את הפירוד הפנימי בתוך עם ישראל. ויחר אף אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. השאלה מתבקשת כמובן, מה זה בשנה ההיא 18 שנה? שאלנו את זה לפעם הקודמת, והמפרשים פה נותנים כל מיני תשובות. זה מתחיל בשנה ההיא שמת וימות יאיר ונמשך 18 שנה, או שנה אחת שהיא כמו 18 שנה הופיע ברש"י. הפשט, וככה מקובל לענות, הוא שיש פה פסוק שהוא לצדדים קטני, כן? כלומר, פסוק שהוא נקרא לשני צידיו. יש לנו הרבה מאוד פסוקים כאלה בתנ״ך, מופיע ברמב״ן על התורה, מופיע. למשל, אני אתן לכם דוגמה מהתורה, כן? שם זה אין אפשרות להבין אחר. אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. אבני שוהם זה? לאפוד. אבני מילואים? לחושן, נכון. מה?
בהתאמה.
בהתאמה, נכון, פסוק בהתאמה, כן, שצריך לחלק אותו אנכית ולא ברצף. ואותו דבר אנחנו הבאנו דוגמה מספר שמואל, נדמה לי שהבאנו את הדוגמה, אם לא אז נביא אותה עכשיו, זוכרים את זה? הבאנו את הדוגמה מהלל, אז נביא עכשיו דוגמה אחרת מספר שמואל, זה תמיד עוזר. כאשר ארון השם חוזר מפלישתים, כתוב, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש והתאבלו העם כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. אז הפסוק הזה קשה פעמיים. א', כתוב פעמיים ויח, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם ויח בעם, ואחר כך מופיע המספר המוזר 70 איש 50 אלף איש. מה זה, מתי סופרים את ה-50 פסיק 70 איש? והאמת היא כנראה שצריך לקרוא את הפסוק הזה, ויח באנשי בית שמש 70 איש ויח בעם 50 אלף איש, נכון, כלומר, ולכן זה ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם 70 איש ויח בעם 50 אלף איש, כלומר יש מכה באנשי בית שמש, 70 איש זה באמת מכה גדולה באנשי בית שמש, ובמקביל יש מכה גדולה בכל עם ישראל, כן, 50 אלף איש, אולי זה מכה שכוללת את כל הקרבות שהיו בו, מי שזוכר שם את הסיפור, לא ניכנס לשם כרגע, ועוד אין ספור, באמת אין ספור פסוקים כאלה בתורה, זה הרבה פעמים גם פותר כל מיני בעיות. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת אחרונה, מי שזוכר, שגם אם אפשר להוכיח אותה ממש מתוך הפשט, מי שזוכר, מלחמת שאול בעמלק. אז במלחמת שאול בעמלק כתוב ככה, ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב, ולא עברו אחר עמם, וכל המלאכה למבזה ולמס, אותה החרימו. אז כתוב, יחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר. מי שקורא קצת קדימה, אז רואה שבהמשך כתוב, ואביא את הגג מלך המלך ואת המלך החרמתי, ככה אומר שאול, ויקח העם מהשלל צאן ובקר. כן? או בהמשך, או פסוק אחר שמופיע שם, ויאמר שאול מהמלכי, ויאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר. כלומר, איך צריך לקרוא את הפסוק הראשון, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר? ויחמול שאול על הגג, והעם חמל על מיטב הצאן והבקר. בסוגריים מציין שלחמול שם זה לא מלשון לרחם, אלא מלשון... לא, לוקחים במשל כבשת הרש, ויחמול לקחת מצונו.
כאילו חמל על שלו, לא...
כן, נכון. כלומר, הוא לא רוצה לבזבז את שלו. כלומר, זה, מה, נערוג את זה, כן? אני אקח מהכבשים שלי, ואז הוא לוקח מכבשת האיש הרש, אז אותו דבר, זה לא רחמים, כן? זה לא רחמים, אלא לא עוד עיר חוסר רצון לבזבז, זה החמלה היחמול שיש כאן, אז אותו דבר זה, כן, שהעם חומל שם על מיטב הצאן והבקר, וזה גם אצלנו. אם כן, אני חוזר לענייננו, אז אנחנו חוזרים לענייננו גם פה. אז יש וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, ביד פלישתים כנראה בשנה ההיא, וביד בני עמון 18 שנה. אז ביד בני עמון זה הרבה, זה כבר הרבה זמן, וביד פלישתים זה מתחיל באותה שנה. בואו נזכור את השנה הזאת, כי מפלישתים עכשיו במאה השנה הקרובות אנחנו לא נעזוב אותם. למה אני אומר מאה שנה? איך הגעתי למאה שנה?
רק בדוד.
נכון, עד תקופת דוד, כן, שאול, דוד, אלי, שמואל, כל התקופות האלה, בעצם כל אורך התקופה הזאת אפשר, כמובן תלוי במפרשים בספר שמואל, כמה זה היה, אבל בוודאי מדובר על קרוב ל-100 שנה. כן, כל השופטים הקטנים האלה שעכשיו נספור אותם עכשיו, זה בערך 20 שנה, קצת יותר מ-20 שנה, תקופת שמשון מול פלישתים, עוד 20 שנה, תקופת אלי מול פלישתים. אנחנו נדבר עוד, כשנסיים את הספר, אולי נתחיל ככה פרטי שמואל, אז נדבר מה המשמעות הזאת של המעבר לפלישתים, מה מסמלים הפלישתים כאויב. פלישתים כאויב הם אויב שונה לגמרי, אבל פה זה מתחיל, פה הזרע. כן, אז בשנה ההיא זה מתחיל מול פלישתים, וה-18 שנה זה ביד בני עמון. את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. ואז פסוק ת' ויעברו בני עמון את הירדן, ילחם גם ביהודה, ובבנימין, ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. כן, אז יש פה ביהודה, בנימין ובית אפרים, פתאום זה מגיע למרכז הארץ, דיברנו על זה, יכולים לראות מאות טילים על אזור עוטף עזה, ומאות פיגועים וזריקות אבנים ביהודה ושומרון, אופס, פעם אחת זה הגיע לתל אביב, עוצרים את הכל, יוצאים למלחמה, עופרת יצוקה, כן, כל מיני חומת מגן וכאלה. למה? הגיע למרכז לארץ. אז ככה זה אותו דבר. 18 שנה זה קורה בעבר הירדן, זה לא מפריע לאף אחד. אופס. מגיע שנה אחת, הם עוברים את הירדן, עשו את טעות חייהם, עכשיו נכניס להם. כן, עד כאן. כל עוד אתם שם מבינה. וזה עוד פעם ממחיש לנו את הניתוק של בספר שופטים, שכל שבט הוא לעצמו, שלא לדבר על שני עברי הירדן. כן, שאנחנו נראה בהמשך שהם... כן, בדיוק כמו שהם מנביאים בספר יהושע, על הניתוק שיכול, עלול להיווצר משני עברי הירדן, זה בדיוק מה שקורה כאן. ואז הם עוברים את הירדן, פתאום אכפת לנו.
פלישתים לא בדרך כלל במישור החוף.
נכון.
אז הם עושים בעבר הירדן...
לא, 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 ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה. בסדר? את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן זה על בני עמון. ואני רק אציין שמי שזוכר, אז יהודה, בנימין ובני בית אפרים, ככה אני אומר את זה בסוגריים, אז זה שבטים שאנחנו נפגוש אותם בהמשך בפרקים הבאים, באיזה הקשר? באיזה הקשר נזכור את השבטים, נפגוש את השבטים האלה?
השבטים
הקרובים. ב? שם נפגוש את בנימין עומד מהצד השני. נכון, ואתה כבר עומד שאני אגיד לך, אני ארחיב את מה שאתה אומר. כל השבטים האלה עומדים מהצד השני. איפה נראה אותם עומדים מהצד השני? בשמשון נפגוש את שבט יהודה, נראה את זה, מסגיר את שמשון. ביפתח נפגוש את שבט אפרים.
ממשה, סיבול.
כן, עם כל הסיפור שהוא בא ביתך נשרוף עליך באש. כן? מול יפתח. אז אלה שלושת השבטים האלה, שהם בעצם, אנחנו רואים אותם כפסיבים יותר בהמשך, כן? כן? כאלה שלא נלחמים, והנה הם מוזכרים, כן? שעד שזה לא מגיע אליהם, אז הם מה פתאום יבואו לעזור. ותצר, ואז כזה מגיע אליהם, ותצר לישראל מאוד. ואני אומר שאולי יש פה איזה רמז מטרים. כלומר, אנחנו רואים פה איזה הקדמה. זה מתחיל מזה שלא אכפת לך כשזה פוגע בעבר הירדן, ובשלב הבא, כשהוא כבר עושה משהו, אז אתה לפעמים אפילו מציק לו, אנחנו נראה איך זה מתקדם. אנחנו נראה ממש, האמת היא שזה התחיל כבר, ראינו את זה ראשון, ראינו את זה אצל גדעון, בקטן שגדעון עושה את זה, ובצדק אולי, מול אנשי סוכות ופנואל שלא הושיטו לו עזרה. מי שלמד ממנו לרעה, כמובן, היה אבימלך, שהוא אולי לא ראוי אפילו להיספר לפי חז"ל במניין השופטים, כן, שהוא ממש נלחם בתוך עם ישראל, בטבץ ובשכם, ואחריו אנחנו נראה את יפתח באנשי אפרים, ונראה את אנשי יהודה מסגירים את שמשון, ובסוף השיא של השיא, למרות שאולי זה לא נכון מבחינת הסדר, אבל מבחינת הסדר של הסיפורים זה בוודאי ככה שמו את זה בסוף, כי זה יהיה השיא, ילגש בגבעה. שבט בנימין. טוב, אז זה ביהודה ובנימין ובית אפרים ותצר לישראל מאוד ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. ויאמר אדוני אל בני ישראל הלא ממצרים ומן האמורים מבני עמון מפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. הערה קטנה, מוזכרים פה שבעה עמים: מצרים, אמורי, בני עמון, פלישתים, צידונים, עמלק ומעון. מקודם הוזכרו שבעה
אלוהים,
כן, עבודות זרות שעם ישראל עובד. מידה כנגד מידה, עם ישראל עובד עבודה זרה, כנגד זה שבעה. כמובן זה גם כל אחד מהם מציק למי שלידו, כמובן, כמו שאמרנו מקודם לגבי עבודה זרה, אבל יש פה גם איזושהי אירוניה. כי אתם עובדים עבודה זרה, ודווקא העמים האלה שאתם עובדים את העבודה זרה שלהם, מה קורה? זה ממש תמצית ספר פלישתים, ספר שופטים. ויאמר אדוני אל ישראל הלא ממצרים מן האמורי ומבני עמון בני עמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון. מעון זה שבט כנראה באזור הנגב. לחצו אתכם, מעונים, ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן להוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בה, הם הישורו לכם בעת צרתכם. ואמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. מזכיר לי קצת את ויאמר דוד אל גד, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם מלא פעולה. כן, טוב, יאללה, אנחנו מעדיפים שאתה תעניש אותנו מאשר שנפלה ביד הגויים. בשביל זה אני חושב שצריך להבין מה עומד ברקע של זה. הסיפור נראה לי, אני מציע שמה שעומד פה ברקע זה בני עמון. בני עמון הם אויב נוראי. איפה אנחנו פוגשים אותם, את האכזריות שלהם כאויב? שאול, נכון, בתחילת ימי שאול, אצל נחש העמוני וינקור לכם כל עין ימין. זוכרים? דוגמה לאכזריות שלהם, נכון. עוד מקור, יש עוד כמה מקורות. עמוס. עמוס, נכון, על שלושה פשעי. על בקעה מרות הגלעד, אני אומר מזיכרון. בואו נראה. הנה, פסוק עמוס, פרק א', פסוק י' ג', כה אמר אדוני, על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, על בקעם הרות הגלעד למען ארחיב את גבולם. תזכרו את הפסוק הזה, על בקעם הרות הגלעד למען ארחיב את גבולם. מה זה בקעם הרות הגלעד למען ארחיב את גבולם? מה זה בקעם הרות הגלעד? מה זה הרות? נשים הרות. בקעם הרות הגלעד, להרוג נשים הרות, למען ארחיב את גבולם. מה המשמעות של להרוג נשים הרות? שלא יהיה יורשים. יש פה מאבק על מי ישלוט בגלעד, תכף נגיע על זה. נעשה איזו הקדמה קצרה, קצת להיסטוריה פה, אז נראה על מה מדובר פה. אבל יש פה מאבק על השטח של הגלעד, תכף אולי קצת נעשה את זה על הלוח.
יש
קשר
שאנחנו מצווים לו להרוג את המטורה?
את המון? ההפך, לא תתגר במלחמה, כי אנחנו הצטווינו לא לגעת בהם.
אז אולי בגלל זה יש כאילו
קשר? אז בגלל זה מה?
אז בגלל זה כאילו הם תופסים עליך...
אז אתה שואל, אז בואו אני ארחיב קצת מה שאתה אומר, מה בעצם שורשי הסכסוך של עמון ומואב?
שבני ישראל כבשו את הארץ שחשבון כבש מ...
מעולה, אז אתה כבר הולך קדימה, בואו נתחיל עוד קצת קודם. עמון ומואב, בני לוט, בעבר הירדן המזרחי. נכון? לוט עוזב את אברהם, עובר לעבר הירדן המזרחי. אולי שם שורשי הסכסוך. כלומר, אולי באיזשהו מקום הם רואים בעצמם את היורשים של עם ישראל, במקום, של אברהם אבינו אולי, כן? בוא נראה אם יש לי את המקור, אני זוכר את זה בעל פה ככה.
או אפילו שלא, לכאורה גם עם ישראל לקח שטח שלו, אמור לקחת בשטח לוט.
עבר
ירדן אמור להיות שטח שלו.
ירמיהו ממתת א', לבני עמון, כה אמר אדוני, הבנים אין לישראל אם יורש אין לו? מדוע ירש מלכם את גד ועמו בערב ישר? כלומר, בני עמון רואים בעצמם את היורש החוקי של השטח, כן, אין, וזה אולי הסיבה שגם על בקעה מערות הגלעד, כדי שלא יהיה יורשים. מה?
של עבר הירדן המערות.
אני חושב שהם רואים לעצמם אפילו יותר מעבר הירדן, אנחנו רואים שפה הם חוצים את הירדן פנימה. בעצם מה הם...
כאילו של כל הארץ.
כן, הם רואים את מעמק יורשיו של אברהם אבינו, לוט, אולי היורש שקדם, ושהיה אמור להיות היורש, כן? יש להם איזושהי אמירה, כן, כלפי עצמם, שהם חושבים שהם יהיו היורש. בכל אופן, הקשר שלהם באמת עם עם ישראל הוא שעם ישראל מגיע, ואתה צודק, וזה כבר הקדמה לסיפור שלנו, שעם ישראל מגיע מעבר הירדן, מכיוון מזרח, ורוצה לחצות את ה... להיכנס לארץ מכיוון יריחו. בואו נעשה קצת סדר, אנחנו עכשיו... תודה. בסדר? פחות או יותר, כנרת ים המלח, אנחנו בצד השני של הירדן, כן? אנחנו מסתכלים על עבר הירדן המזרחי, לנהר הזה קוראים ירמוך, הוא בקושי מופיע בתנך, בטח לא בשם, בסדר? אולי נרמז, אבל לא מופיע בתנך בשמו, ולאזור הזה בדרך כלל בתנך נקרא בשן. פה יש לנו נחל באמצע שנקרא יבוק, פה יש לנו נחל שנקרא ארנון. מקובל, למרות שאנחנו לא יודעים בוודאות, מקובל לזהות פה את נחל זרד. עכשיו זה הרבה ערעורים, לא ניכנס כרגע לסיפור הזה, איפה הוא בדיוק נחל זרד, האם הוא כאן, או שהוא איזושהי זרוע של הארנון, עכשיו זה כל מיני הצעות וויכוחים, אנחנו לא יכולים לדעת מהתח, את אלה אנחנו בוודאות יודעים כי שמם לא השתנה. בסדר? האזור הזה נקרא בוודאות אזור אדום, הרי אדום. האמת היא שזה לא רק זה אדום, אלא יש לנו גם אדום וסעיר באזור הזה.
עד הערבה כאילו, לא?
כן. זה הערבה, צריך לזכור שהיום הערבה היא גבול מדיני, אבל פעם היא לא הייתה גבול מדיני, ואדום וסעיר הם מסתרים בכל האזור הדרומי של עם ישראל, גם פה. ומי שמכיר בתורה, יש הבדל בין אדום לסעיר, לא ניגע בזה עכשיו. בסדר? אדום וסעיר הם קשורים אחד לשני, והם באזור הזה. זה בעצם מנחל זרד ודרומה, ככה מקובל, פחות או יותר. בסדר, לפעמים מואב קצת... פה אזור שנקרא הרי מואב. פה זה נקרא הגלעד הדרומי, וזה נקרא הגלעד הצפוני, יש ביניהם הבדל גיאוגרפי, זה לא משנה כרגע מבחינתנו. בסדר, הנחלים האלה הם חותכים מאוד בצורה את השטח, זה לא כמו נחלים בארץ ישראל המערבית, נחלונים כאלה קטנים, נחל גזיב, מי שפעם היה בארנון, יכול לספר לכם, העומק של הנחל 600 מטר ערוץ, חבל על הזמן, זרימת קבע, ממש, שהוא מתחלק פה לשניים, העידן והנוחילה, בסדר, לא משנה כרגע, פה יש איזה ברך של היבוק, פחות או יותר זה מה שמתחתן, זה גלעד דרומי, גלעד צפוני, בשן. בסדר, זה רמות הגלעד פה, פה העיר רמות. מעולה. באזור הזה יושבים שני ימים קטנים שנקראים הגשורי והמאחתי, ובעיקרון מי ששולט פה זה אזור ארם. בסדר? לפעמים שבט מנשה מצליח להתפשט פה צפונה. אני מדבר בתקופת ההתיישבות של עם ישראל בספר יהושע. באזור הזה יושב מואב. כל האזור הזה יושב בו מואב. בוא נעשה את זה ככה. בהתחלה יושבים בכל האזור הזה, מזרד עד הירמוך, מואב ועמון. הם יושבים עמון בחלק הצפוני ומואב בחלק הדרומי. פה יושבים אדום וגם המשיכו לשבת. עם ישראל מגיע, בסדר? עם ישראל מגיע, עושה משהו כזה, חוזר לעירת, בכל אופן יוצא. מגיע אל ארץ אדום, מבקש לעבור, מה קורה? אדום יוצא לקראתו בצבא, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אוסר על עם ישראל להתגרות במלחמה, ועם ישראל עושה הקפה מסביב לארץ אדום, עושה משהו כזה מדרום, עושה הקפה, עובר ממזרח, לא משנה כרגע, על גבול המדבר, כן, אפילו לא עובר ממה שנקרא, יש פה דרך ראשית, שנקרא דרך המלך, נכון? דרך המלך נלך, כל מיני שתי ימי באר.
כן, ויאנובה, טריאנה, אחר כך, היא משתנה לאורך כל ההיסטוריה, זה דרך מאוד מאוד מרכזית, זה כמו ציר 60 שאצלנו, דרך האבות, תגלים עליי, כאילו, לחטא כאילו, כן, כמו ציר 60, אז יש כביש מקביל בצד השני, בסדר?
זה מה שקשור
למה. ממש, הוא גם כן נמצא למעלה, הוא ממש הולך למעלה בירדן, נוזק, עד היום, זה הכביש הראשי, כביש הראשי, אתה נוסע עליו, אתה עובר בכל הערים הגדולות, כמו שאצלנו אתה עובר בנצרת, שכם, אחר כך כל ה... כן, ירושלים, בית לחם, חברון, הכל חלקו, כל ה... עד באר שבע, אותו דבר שם, גם כן, בכל, דרך כל הערים המרכזיות. אז עם ישראל נאלץ להקיף את אדום, רוצה לחצות דרך מואב, מואב מסרב, תכף נראה בהמשך, האם היה דיבור עם מואב או לא היה דיבור עם מואב, מכאן עולה שהיה דיבור עם מואב ומואב סרב, עם ישראל מגיע לכאן, וכשעם ישראל מגיע לכאן, אז הוא מצליח לחצות. למה הוא מצליח לחצות? כי מה שמסתבר הוא שאת האזור הזה, כל האזור הזה, כן, כאן עד הברך וכאן האזור הזה, נכבש על ידי האמורי. מי זה האמורי במקרה הזה? סיחון מלך חשבון. כל האזור הצפוני פה נכבש על ידי אוג מלך הבשן, אלה שני מלכי האמוריים, בסדר? אוג. והם כבשו את האזורים האלה.
האמורים באו מתוך הארץ, לא?
מה?
האמורים באו מתוך הארץ.
שאלה טובה, אני לא אכנס כרגע, ייתכן. לא, בתורה...
לפי התורה נראה שכן.
מה?
לפי התורה נראה
שכן. בתורה לא כתוב את זה מפורש. זה בהחלט אפשרי. לא כתוב את זה מפורש. אנחנו לא ניכנס לזה עד עכשיו. בסדר? אלה שני מלכי האמורי שכובשים את האזור, וזה מה שאומרים חז"ל. ועכשיו עם ישראל כשהוא בא לפה, אז עמון מתכווץ פה לאזור הזה. מואב מתכווץ לאזור הזה. מתכווצים מאוד דרומה, ויש תיאורים, אגב, מי שזוכר בתורה, תיאורים נוראיים על הטבח שהאמוריים עושים במואב. הם עושים, לא משנה כרגע, ספר במדבר, תיאורים איך שאוי לך כמו, נכון? לא זוכרים?
כן, זוכר.
אז בוא עכשיו, לא משנה. סיחון כנראה לא התנהג בצורה הכי עדינה כלפי הכיבוש, הוא כנראה נעזר פה בנסיכי מדיין, דיברנו על זה קצת בספר יהושע. הוא נעזר פה בנסיכי מדיין, ככה משמע שקוראים להם בספר יהושע נסיכי סיחון, והוא כובש את השטח, וכשעם ישראל מגיע לכאן, אז הוא סוף סוף יכול להיכנס, כי לא יושבים פה המון ומואב, יש פה איזו השקחה אלוקית שמסדרת את הדברים, שעכשיו מצד אחד איף, הרי בהם נאסר עלינו להתגרות, והנה אנחנו יכולים עכשיו להיכנס, אנחנו נלחמים, סיחון יוצא נגדנו, ליהץ, פה נמצאת העיר הקטן, עיר יהץ, סיחון יוצא אל, ממש אל גבול המדבר, סיחון יוצא עם כל צבאו ליהץ, ושם עם ישראל, עכשיו למה הוא יוצא נגד עם ישראל ליהץ? זה מה שכתוב, ויקשה השם אלוקיך את ליבו. מה, הקדוש ברוך הוא עשה לו איזה סיבוב בלב? למה השם יקשה את ליבו? כי מה קרה כשהקודם יצא לקראתנו, מה עשינו? עשינו סיבוב. אדום יצא לקראתנו, עשינו סיבוב. אז סיחון רואה שאנחנו עוברים את אדום, רואה שאנחנו מגיעים למואב, עוברים את מואב, אז מה הוא עושה? אז הוא יוצא לקראתנו בצורה, בטוח שמה? עם ישראל ימשיך, טעות. וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו, הוא רואה את המציאות שלו, טוב, הנה. וכאן הוא חוטף, עם ישראל כובש את כל השטח, עולה עד הגלעד הצפוני, מי שזוכר שנה שעברה דיברנו, למה, מה יש לעם ישראל לחפש פה באזור, עולה, כובש את כל מלכות אוג, חוזר לכאן. אין סיפור מעניין למה צריך לעשות את הסיפור הזה, ובסופו של דבר נכנס מכאן לארץ. זה, בלשון חז"ל, ארבע מילים, עמון ומואב טהרו בסיחון. בסדר? עם ישראל אין לו שום יכולת לכבוש את עמון ומואב, וכיוון שסיחון כובש את עמון ומואב, אז עמון ומואב טהרו בסיחון. אנחנו כובשים את זה לא מידי עמון ומואב, אלא מידי סיחון. מה זה אומר שהם טהרו בסיחון? נראה בהמשך, כן? נראה את זה בטענות יפתח, אבל זה ככה איזה מבוא כללי ככה להבנת מה שקורה בעבר הירדן המזרחי שחשוב לנו להמשך. כן, לכו וזעקו אליי, ואתם עזבתם אותי, ראינו, ולכו וזעקו אליי אליהם אשר בחרתם בה, הם הישו לנו לכם בעצרתכם, ואמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, חצי לנו מהיום הזה, ודיברנו על זה שעמון הם כנראה אויב, שבאמת כנראה לא כדאי, קשה מאוד להתמודד מולו. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל, גם פה ניתן לשים לב לשני השלבים, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את השם, שני החלקים שדיברנו עליהם מקודם, ותקצר נפשו בעמל ישראל.
המילים האלה ותקצר נפשו בעמל ישראל מפורשים פה על ידי הפרשנים בכל האפשרויות שאתם יכולים להעלות על דעתכם. מה זה בדיוק התקצר? נמאס לו מעם ישראל, נמאס לו מהצרות של עם ישראל. יש כל מיני, הפרשנים פה מציעים את כל האפשרויות. הם גם מפנים, הפרשנים פה מפנים לפסוק דומה בתהילים שבו אפשר לפרש את המילה עמל. תהילים קוף זין, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אני בתהילים קוף זין, כתוב ככה, הוא תאר שם את עם ישראל, מי שזוכר, מזמור לתודה. ויזכו אל אדוני בצר להם ממצוקותיהם, ממצוקותיהם יושיעה, סליחה, פסוק אחד קודם, כי אמרו אמרי אל ועצת עליון נעצו, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. מה זה בעמל? איסורים, סבל, בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר, ויזכו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. זה ממש התיאור. אז ותקצר נפשו בעמל ישראל, כמו ותקצר נפש העם, הדרך, נכון? כלומר, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להושיע את עם ישראל, מצד שני, לא יכול שלא, כן? הקדוש ברוך הוא כאילו נקלע לאיזה חוסר מצב, שהוא לא יכול שלא להושיע את עם ישראל, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מעולה, וזה מוביל אותנו אל פסוק י' ז' תחילת המלחמה. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. מה גורם לבני עמון, כן, לחנות בגלעד? שאלה טובה. אני חושב שאחד הדברים שרואים אותו כמה פעמים גם בספר שמואל, בתחילת ספר שמואל, הוא שחזרה בתשובה של עם ישראל מובילה אוטומטית להתאספות של האויב. כלומר, ברור שכאשר עם ישראל חוזר אל הקדוש ברוך הוא, זה כולל גם התנערות לאומית. מי שזוכר, רואים את זה במלחמות של שמואל בספר שופטים, בשתי המלחמות הראשונות שלו. עם ישראל, כן, חוזר בתשובה, זה מביא גם התנערות לאומית. ממילא זה מביא שם במקרה ההוא, זה מוביל להתאספות של פלישתים. פה, כאשר עם ישראל חוזר אל הקדוש ברוך הוא, זה מוביל אוטומטית איזשהו, כן, ההתנערות הדתית היא כוללת גם התעוררות לאומית. זה דבר מדהים. רואים את זה לפחות פעמיים בספרים האלה. כן? ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. אז מצפה, רק אני אגיד שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה המקומות האלה, מקובל להגיד שהם משני הצדדים של היבוק. כלומר, עם ישראל פה נלחץ על ידי ההמונים שכבר שולטים בכל הגלעד הדרומי. הגלעד יחיר בג'לוד, שכנראה מדרום ליבוק, מצפה איפשהו בגלעד הצפוני. אנחנו מכירים את המצפה הזאת מאיפה? שמואל, המצפה של שמואל היא כאן. בסדר? היא תלונה עצבה, מה?
בגלעד, לא?
איפה אנחנו מכירים מצפה בעבר הירדן המזרחי?
אה, בגלעד המזרחי.
לא, באמת. חבר'ה, ספר בראשית.
בואו נעשור.
אצל לבן ויעקב.
נכון, אצל לבן ויעקב. הפרדת הכוחות של לבן ויעקב. בוא נראה את זה. כן, והמצפה אשר אמר ריצף השם ביני וביניך, כי נסתר איש מרעהו, מתענה את בנותיי. בעצם הפרדת הכוחות, כן, נקרא מצפה גלעד. בסדר, זה המצפה. כן, ריצף השם, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישפוט ביני וביניך. יכול להיות שיש פה רמז לאיזושהי הפרדת כוחות שזה, שעם ישראל רוצה לחזור אליה. יכול להיות, אולי נראה, אולי נציע עוד הצעה את זה בהמשך.
שכתוב פה שבני ישראל נאספו, זה כל, כאילו, כל השבטים, או שזה רק...
שאלה טובה. מההמשך נראה שמשמע שיפתח לא הסתפק בלקרוא רק לבני מנשה. למרות שפעמים ככה, משמע ככה, נראה שאחר כך בסיפור שלו עם בני אפרים, הוא אומר, אני קראתי לכם. אין? אז כנראה שמדובר פה ביותר מאשר בני מנשה. מצד שני, תסתכל, תראו בפסוק הבא. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אפשר לשמוע פה שני דברים. א', אפשר לשמוע פה את הנואשות. כולם, עם ישראל נאסף ועדיין
אין מנהיג.
ואפילו לא, מה כתוב? מי האיש אשר יחל להילחם. עוד לא להילחם, רק יחל. ההנחה היא שאם הוא יתחיל אז כבר יהיה התגייסות של העם וכולי, אבל אף אחד לא עומד. אני רק רוצה להזכיר לכם שגם בקרב הבא מול בני עמון, מה שאמרת על שאול עם נחש, גם שם עם ישראל עומד ואין מנהיג. ומי שמתרומם, מי שקם שם לעמוד כנגד בני עמון, זה שאול, ומתוך כך הוא גם זוכה לאיזושהי הכרה במלכותו. אתם זוכרים? לפני כן הוא מומלך על ידי הקדוש ברוך הוא, ואחרי הסיפור עם נחש העמוני, הוא מומלך על ידי עם. תזכרו את זה טוב, אני סתם אומר את זה, לא סתם אומר את זה, אני אומר את זה כי תראו מה יקרה עוד מעט. בכל אופן, אז הם מבטיחים לו שהוא יהיה לראש לכל יושבי גלעד. עד כאן המבוא. ויפתח הגלעדי היה גיבור חי, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. אין, אז עוד לפני שמספרים לנו מי אבא שלו, מספרים לנו מי אמא שלו. מי אמא שלו? בן אישה זונה. המפרשים פה נחלקים. הרד"ק אומר, בן אישה זונה, לא שהיא ממש זונה. למה הרד"ק אומר את זה? בואו נקרא עוד פסוק אחד קדימה. ותלד אשת גלעד לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמר לו, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. כן, אז הרד"ק פה אומר, אז פה כתוב בן אישה אחרת. אז הוא בן אישה זונה או בן אישה אחרת? מה? אישה אחרת זה אומר שיש שתי נשים.
יש מצב פשוט של הפירגש.
מעולה. אז אתה כבר מביא אפשרות שלישית. אז יש פה שלוש אפשרויות כבר. נאמרו פה, וכל האפשרויות מובאות פה על ידי המפרשים, הרד"ק, המלבי"ם, האברבנאל. מביאים פה את כל שלוש האפשרויות שהזכרתם. בעצם יש לנו שלוש אפשרויות. בין אישה זונה ממש, בין אישה אחרת, ואז אנחנו צריכים להבין למה הם קוראים לה... הם קוראים בן אישה זונה, למה כתובים קוראים לזה?
מה? כי הם היו של
האישה יותר נחשבת והיא...
ש?
אולי
הם היו בני האישה יותר נחשבת והיא כאילו רצו להשפיל כזה.
מעולה, כלומר אז יש פה שלוש... יפה, יש פה שלוש אפשרויות. הוא באמת בן אישה אחרת והם מחשיבים אותו כבן אישה זונה, כי מה המטרה? שהוא לא יקבל. שהוא לא יקבל את הירושה. כן, שהוא לא יקבל מהירושה. אגב, אם הוא בן אישה זונה, ואז הוא בן אישה זונה ממש, לך תוכיח שאתה בן של אבא, כאילו. תביא DNA, אין לו פעם בדיקות DNA, אין לו שום דרך להוכיח. אז זה אם הוא בן אישה זונה ממש. ככה באמת מביא כתוב במצודות.
משמע פה
שהוא אישה זונה ממש. אבל הרד"ק מבין שהוא לא בן אישה זונה, הוא בן אישה אחרת. כן? רק... אגב, אם הוא בן אישה זונה ממש, אז כנראה שהאחים שלהם, מפאת כבוד אבא, הם לא אומרים בן אישה זונה, אלא אומרים בן אישה אחרת. אבל האמת היא, לדעתם, שהוא בן של אישה זונה, רק שהם לא רוצים להגיד את זה מפאת כבוד אבא. אפשרות שנייה, שכן, מה שאמרנו שאומר אותה הרד"ק, שמדובר פה באמת שהוא בן אישה אחרת. זה אישה אחרת, זה לא אותה אישה ממש. כן, וכל הנקודה פה היא שהיא כנראה משבט אחר, כן? ולכן הפחד שלהם הוא שהוא יירש איתם והנחלה תעבור, הנה, ככה מציע הרד"ק, שהיא הייתה משבט אחר ולכן הם לא רוצים שהוא יירש, כן? כי אז הנחלה תעבור שבט אחר. בהמשך נראה בהמשך הסיפור, לא יודע אם היום, נראה את זה אולי כנראה בפעם הבאה, ששבט מנשה לא נדחק רק על ידי ההמונים מכאן, שבטי עבר הירדן המערבי דוחקים את שבט מנשה, כי לאט לאט הם פולשים פה לשטח. אתם את זה? נדבר על זה בהמשך. יש שבט, אפשר אפילו להגיד מי. בהמשך מוכח ששבט אפרים פולש פה לתוך השטח ומתיישב באזור הזה. ואז שבט מנשה מוצא את עצמו נדחק משני הכיוונים. שבט אפרים שחוצה את הירדן, בני עמון וזה, ואם באמת... עוד מישהו פה, אנחנו לא יודעים מי זו האישה אחרת ומאיזה שבט היא, אבל אם עוד מישהו שעל עוד נחלה, יש מאבק קשה על הקרקע, ולכן הם לא רוצים, ככה לפי, אם אנחנו הולכים עם פירוש המצודות.
שבט זה הולך לפי האימא? אם הוא הבן של
מי שמשבט מנשה, הוא יורש, הקרקע עדיין יקרה בשבט מנשה. נכון, אבל הוא בן אישה, שאלה טובה. כאילו, אבל הוא בן אישה אחרת, יש להם אפשרות לחלק את זה רק ביניהם, נכון? והוא עוד אחד שנכנס על הקרקע, גם ככה הקרקעות נדירות. והולכות ומצטמצמות על ידי האויבים, על ידי פלישה מעבר היער של שבטים, של שבט אפרים, רואים את זה גם בשפר שמואל, נדבר על זה אחר כך, ששבט אפרים חוצה את הירדן לכיוון מזרח, בסדר? הפירוש האחרון זה פירוש של המלבי והאברבנאל, שהם אומרים באמת שהיא פילגש. פילגש, אפשר להבין למה היא מכונה גם אישה זונה, כי פילגת זה אישה בלא ולא כתובה. כן, אז זה, כן, אפשר, היא מכונה כזונה. אני מזכיר לכם שאצל אבימלך ראינו שהוא היה בין פילג, בין פילגשו או בין עמתו, זוכרים? האם, תלוי איפה קוראים גם שמה. אז איזשהו מעמד ביניים כזה. נכון, אני רק אציין שעכשיו, אם באמת זה ככה, אז, וכמו שהסדר בפסוקים אומר, אז משמע שהוא היה עוד קודם, הוא קדם להם, כן, הוא היה בן, הוא היה בן של אישה, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח, ואחר כך ותלד אשת גלעד לא בנים. מה הדין במקרה כזה? התורה אומרת, לא יוכל בן האהובה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, נכון? צריך להבין שהתופעה הזאת היא תופעה קיימת, כי הרבה פעמים כשיש אישה, אדם מתחתן עם אישה, והיא באמת האישה שהוא רצה להתחתן איתה, ואז לא נולדים לו ילדים, אז מה הוא עושה? הוא מתחתן עם אישה שנייה. למה הוא מתחתן עם אישה שנייה? שהיא תלד לו ילדים. נכון, אני קורא, ידה וצילה, כן, או שם זה לא בגלל הסיבה הזאת. הוא מתחתן עם אישה שנייה שלהם לו ילדים, נולדים לו ילדים מהשנואה עוד קודם, או השנואה יחסית עוד קודם, האישה האהובה, כן, היא נשארת בלי ילדים, לפעמים אחר כך נולדים לילדים, כלומר, זה מציאות שקורה. זה לא התורה סתם נותנת איזה דוגמה. זה מציאות שלכן היו אנשים מתחתנים עם אישה שנייה.
זה מראה מה קורה למי שעושה
פילגש,
מה זה יכול
להביא. בלשון התורה צרה, נכון? בלשון המשנה. צרות. גם בלשון התורה, לצרוק, נכון?
גם
שאנשים
גם שתי אחיות יכולות להיות צרות.
נכון, כן, לא, לפי התורה אסור ששתי אחיות יהיו צרות.
לא איזה שאתה נושא אישה ואתה מתייחס אליה כאל פילגש, זה יכול להוביל לדברים.
אז זה ראינו אצל אבימלך, אם אתה זוכר.
כן.
כן, עוד פעם.
גם פה.
כן, מישהו שהוא מבפנים, אבל גם מבחוץ. בכל אופן לענייננו, מה שחשוב פה להבין שיש פה יפתח, אז הוא חצי בחוץ. איך שלא נלך עם המפרשים, יש פה, היפתח הוא חצי בחוץ. צריך להבין שבתקופת התנ"ך, אדם שהוא לא שייך למשפחה, אין לו אבא חזק, אין לו אבא מוריש, אז הוא בחוץ. ברגע שהוא בחוץ, הוא נעשה, אין לו בית, אז הוא מצטרף לקבוצות נודדים שאין להם קרקע. אין לך קרקע, אתה לא משוייך. אין, רואים את זה מי שזוכר אצל דוד, כאשר גרשוני מסתפח בנחלת השם, והוא נאלץ להסתובב במדבריות, ומהר מאוד מסתפחים אליו אנשים פוחזים וריקים, נכון? והם כן מקים איזה קבוצה. מה הם עושים? מה עושים האנשים, קבוצה הזאת? יש אדם חזק שהוא משמש, המנהיג, ומה הם מתפרנסים?
פרוטקשן.
אתה אומר את זה בצורה השלילית, אבל זה לא חייב להיות פרוטקשן בצד השלילי.
למה, עם נבל
שם? נבל שם, אני יודע, זה לא פרוטקשן. דוד מספק הגנה אמיתית מפני שוסי המדבר, בסדר? אין ספק שאולי נבל מצידו רואה בזה פרוטקשן. מי צריך את ההגנה שלך? זה הטענה של נבל. כן, כאשר דוד הוא זה שבאמת מספק לו את ההגנה מפני אותם שוסי המדבר שאנחנו פוגשים אותם בכל התנ"ך, כן, שבטים נודדים, וזה, אז יש פה, אבל שימו לב שיש פה קבוצות של אנשים שהם מסתובבים מחוץ ליישוב כי אין להם איפה להיות, אין להם איפה להיות. לגר, ליתום ולאלמנה, כן? מישהו בתחתית הסולם המעמדי זה מי שאין לו משפחה, יתום ואלמנה. אין להם, אין בעל שיפרנס, אין מי שתחזיק את הקרקע, מהר מאוד הם מגיעים לתחתית הסולם. יפה, וזה מה שקורה באמת ליפתח, ואומרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת, אתה ויברח יפתח מפני אחיו. אני רק אזכיר שהקודם שברח מפני אחיו זה היה אבימלך, ושם ראינו שהבריחה היא על רקע זה שזה לא סתם ויברח, אלא אם אולי היה בורח, אז הוא היה מחוסן. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, ארץ טוב מקובל לזהות אותה איפשהו פה באזור הגלעד הצפוני, באזור הזה יותר. ארץ טוב, אנחנו פוגשים אותה בעוד כל מיני מקומות בתנ"ך, גם בתקופת הבית השני. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. הנה מה שדיברנו, כן, והם יוצאים עמו. ויהי מימים, כן, זה, כל זה היסטוריה, כן, פתיח שנבין את הרקע. ויהי מימים וילחמו בני עמון עם ישראל. עכשיו חזרנו לסיפור שלנו. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. מה זה לקחת?
להביא אותו.
להביא אותו? מה?
זה נשמע כאילו הוא לא עבור בקלות.
אז מה זה לקחת בתנ"ך?
אבל יש לנו כסף.
לקנות אותו.
לקנות, נכון. אני יודעתי. אני יודעתי לקחת? כן, מלשון לקנות. כלומר, זה מקובל. שאתה אין לך צבא, אז מה אתה עושה? סוחר.
אבל הם הבטיחו כבר את ראש להיות המנהיג
שלהם. לא מצאו ראש, אף אחד לא התנדב, אתה רואה, המצב כל כך קשה, שאפילו אמרו רק מי יחל יהיה לראש, אף אחד לא מסכים, אז מה עושים? הולכים לצבא.
שכיר.
שכיר, אתה משהו שכיר אחר, ועוד שהוא מכיר את השטח.
בעיקר בשביל הגנרל, פחות בשביל הכוחות.
נכון, נכון, בעיקר בשביל הגנרל. כן, נכון, הם מדברים עם הגנרל ולא מדברים עם הכוחות שלו, אין ספק שכמו שאתה אומר. בסדר, הם מוכנים לשלם לו על זה, כן.
זה לא מסתדר עם את הבמלך ואת כל הצעות שהם מתנותנים.
נכון, נכון, נכון. זה בדיוק אותו...
מה שאין להם משהו אחר.
כן. בלית ברירה. אגב, אנחנו באמת נתקלים פה, באבימלך וביפתח, במודלים חדשים, עוד נדבר על זה קצת. כל ספר שופטים הוא הכנה למוסד המלוכה. נכון? עד עכשיו היה לנו שופטים שהקדוש ברוך הוא מקדיש אותם. נכון? דבורה. נכון? דבורה וברק. גדעון. שופטים שהוקדשו מלמעלה, עתניאל. פה יש לנו שופט שההקדשה שלו היא באה מלמטה. האמת היא שראינו את זה אצל אבימלך, אבל אבימלך זה דוגמה לא טובה כי הוא לא כל כך היה, הוא לא כל כך היה שופט. נכון? אבימלך הוא יזם את עצמו. פה זה לא הוא יוזם, אלא העם רוצה. אבל כמובן בשלב הראשון אנחנו נראה שהעם לא רוצה, ועוד פעם עוד מעט נראה שיפתח שוב הוא זה שדורש את זה. למה אני אומר תשימו לב לזה? כי בספר שופטים, בספר מלכים, כשאנחנו נדבר, בספר שמואל, ואחר כך נהיה מלכים, ספר שמואל שנדבר על המלכה של מלך, אנחנו תמיד נפגוש שיש לפחות שתי המלכות לכל מלך. למה?
אחת
מהשם, אחת מהעם. דבר ראשון מלמעלה, תמיד, דבר ראשון מלמעלה, ושלב שני, מלמטה. זוכרים זה מה שדיברנו על שאול, עם נחש ההמוני. מה הסדר פה? הסדר פה הוא הפוך.
גם עם ירובעם זה היה ככה.
הסדר פה הוא הפוך, אנחנו כבר מנחשים שתהיה פה גם הסכמת השם, אבל תכף נראה את זה. אז בואו נראה. ויאמר יפתח, אז אני בפסוק זין, ויאמר יפתח לזקני גלעד. בואו נקרא ככה איזה 4-5 פסוקים ונראה את כל הקטע הזה של דיבור יפתח עם זקני גלעד. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי. או שזקני גלעד יש שם גם את אחים שלו, או ש... זה היה על דעתם. ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. וואלה מבריק, הרי זה מה שהם אמרו לפני שנייה. כן? והלכת עמנו, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ויאמר יפתח, אם משיבים אתם אותי, ונתן שם אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו אם לא כדברך כן נעשה. יאללה, אתה יודע? כמו שאתה אמרת. ומה הם אמרו? אותו דבר. באמת צריך להבין פה את הדו שיח הזה. אז עכשיו הוא משתכנע. עכשיו זה אחרת לגמרי. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. זה גם שאלה, מה זה כל דבריו? אז מה הולך פה? נתחיל בפסוק ו' בסוף העמוד הקודם. ויאמרו ליפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. הם מציעים לו שלב ראשון וזה ברור. מציעים לו מה להיות?
גנרל.
לקצין. כלומר, הם מבקשים דבר ראשון עוד לפני כן. הם מבקשים לקחת, והלכו לקחת את יפתח. אין, אז הם מציעים לו להיות לקצין. מה זה לקצין?
שר.
זה שר, אבל איזה שר?
שר
הצבא כנראה, נכון. שמלה לך, קצין תהיה לנו, כן, כנראה זה שמפקד הצבא. מה הם הציעו מקודם לכל מי שיסכים לעשות את זה? להיות לראש. אבל ליפתח הם מציעים רק להיות לקצין. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשו לי מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? במילים אחרות, לא מעניין. כן, מספיק לי מה שיש לי עכשיו, אני לא מעוניין. ויאמרו, זקני גלעד אל יפתח, זה מסע ומתן. הוא ממש מסע ומתן, הוא מסתדר, זה, בשביל זה, מה, תעשו אותי רמטכ"ל? אני מסתדר טוב מאוד פה, לא צריך להיות רמטכ"ל. כן, אתם גירשתם אותי, עכשיו קשה לכם, אתם באים? לא, לא רוצה להיות רמטכ"ל. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, אנחנו חוזרים, והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. אבל הם עכשיו מציעים לו להיות לראש, כמו שהם הציעו מקודם. נכון? ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש.
הוא מוסיף פה את ה...
מה הוא מוסיף?
את הנתן השם אותם לפניי.
אתה מציע שהוא מוסיף את הנתן השם אותם לפניי, זה מה זה אומר?
שהוא מתחייב שרק אם הוא ינצח במלחמה אז הוא יהיה לראש.
אתה אומר רק אם אני אנצח במלחמה אני אהיה לראש. כן? אז הוא כאילו מקטין את מה שהם מציעים לו?
לא יודע, אדם ישר.
מה אתם אומרים?
שגם לאחרי המלחמה...
אגב, זו שאלה שהרבה מפרשים התחבטו בה.
הם לכאורה דיברו על המלחמה.
לא, לא, אבל לא, עכשיו כבר הציעו לו והיית לנו לראש.
הם מציעים לו מהתחלה תהיה לראש.
הם הרי התכנסו, יש צבא מחכה. הוא אומר לו, היית לנו לראש, בוא תפקד.
לא, זה כבר היה בשלב הקודם, הציעו לו בהתחלה להיות קצין, הוא סירב. מפקד, סירב. אמרו לו, אתה תהיה לראש לכל יושבי גלעד. כן? מה השלב הבא?
אולי לראש של כל הישראל.
אולי לראש גם בלי המלחמה.
אני חושב שזה התשובה. שהוא אומר להם, אני רוצה להיות לראש לפני המלחמה, לא אחרי. לפני המלחמה אני רוצה להיות לראש. אפשרות אחת. תכף נציע פה עוד אפשרות. אני רוצה להיות לראש, שנייה אחת, לפני המלחמה. אם משיבים אתם אותי להילחם מבני אמון ונתן שם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש מעכשיו. אגב, אני חושב שזה הכרחי אולי למלחמה, להיות לראש כבר קודם, כי אם אתה רוצה לגייס וכולי, אתה חייב להיות לראש כבר קודם. אבל זה אפשרות אחת מובאת במפרשים. אכן. כן.
כל ישראל.
רגע, כן.
בהתחלה הם אמרו לו, בוא תלחם מבני אמון, או משהו לא רוצה, ואז הם אמרו, בוא תלחם, אנחנו נשים אותך לראש על יושבי גלעד. כשמזכירו את יושבי גלעד, הוא הבין שזה, הוא מגיע פה על העם שלו, ואז הוא אמר, אני אעשה את זה, והוא מזכיר את השם, הוא עושה את זה כאילו בשם השם ובשם להציג.
מעולה. אז עוד רגע אני אחזור על מה שאמרת, מה מוסיף פה להכניס את הקדוש ברוך הוא פה לתוך הסיפור? עוד, מה עוד אפשר? הדבר הראשון, ראיתי מישהו שמציע, לא במפרשים, ראיתי אחד, מישהו שהוציא שכתב שהנושא והלכת, לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו. כלומר, מה הם מציעים לו?
שותפות.
שותפות, כלומר, כולם בשווה. כן, אתה תהיה איתנו ראש. כולנו ביחד, נהיה, אתה תצטרף פה למועצת הזקנים. מה הצעתי מקודם? ראש, ראש זה ראש. רק אני. אז ראיתי גם מישהו שהציע ככה. אגב, הפשט אני חושב שהביטוי שהוא אומר, אם משיבים אתם אותי להילחם, אנוכי יהיה לכם לראש, זה, וכבר אמרתי את זה בשיעור על משל יותם, כשמתחיל פסוק באים, זה לא תמיד אולי תנאי, אלא לפעמים זה שבועה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשנים. טוב, אם ואם לא, זה לא ככה, אלא אם אשכחך ירושלים, זו שבועה. כן, אבל גנץ לשם כמה פעמים בתורה. אם לשון שבועה, גם אצל יפתח.
הוא מפקפק בדברים שלהם.
הוא מפקפק בדברים שלהם. הוא לא סומך עליהם. בצדק? ודאי בצדק. מה הם עושים דרך אגב? תסתכלו מה את התגובה שלהם. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך, כן, נעשה, זה שבועה. נכון? כלומר, הוא מפקפק, קרא לעניות דעתי פשט. שהוא מפקפק, הוא אומר, תשבו, אתם נשבעים? הוא לוקח. כן? אבל באמת צריך להוסיף לזה עוד נקודה, וזה אני חושב להוסיף פה את הקדוש ברוך הוא למשוואה, שגם הם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בשבועה שלנו למשוואה. השם יהיה שומע בנותינו. כלומר, יפתח מכניס פה את הקדוש ברוך הוא למשוואה, ובעצם אולי אפשר להגיד שיפתח מבין שהם עכשיו ממנים אותו לראש. אבל יפתח, כמו שנראה בהמשך, הוא לא, אמנם חז"ל קוראים לו קל שבקלים, אבל כן הכיר את ההיסטוריה של עם ישראל והיה מחובר עמוק. לא רוצה להגיד ליהדות, אבל לאלוקיות של עם ישראל, והוא רוצה הכרה אלוקית בו כמנהיג. הוא רוצה שגם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. כלומר, הוא אומר, אני אהיה לכם לראש, אבל, כן, ולכן הוא מכניס את זה לתוך השבועה. כן, אם משיבים אתם אותי ונתן השם אותם לפניי, אז אנוכי יהיה לכם לראש, ובעצם הוא מכניס את השם אל המשוואה, בעצם כאילו מכריח, כן, מכריח את שגם הקדוש ברוך הוא יסכים פה על הדברים, וזקני גלעד אל יפתח, עונים לו, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. אז ליפתח מאוד מאוד חשוב גם ההכרה האלוקית, וזה, שכאילו לכאורה נגררת כאן, כן, הקדוש ברוך הוא לא מקים שופט, והשופט שמקימים עם ישראל מקבל, כאילו בצורה בדיעבד, איזושהי הכרה אלוקית. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. הנה, הדבר ראשון, לפני השם. מה זה כל דבריו לפני השם במצפה? מה כל הדברים שיש לו לדבר לפני השם במצפה? מה יש לו לספר? מה יש לו לספר? הקדוש ברוך הוא. אולי
זה פתיחה על כל הדיבור אחרי זה.
אבל מה הדיבור אחרי זה? תסתכל פסוק הבא. תסתכל פסוק הבא.
שולח מלאכים לעמון.
וישלח מלאך, יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. לפני, את כל דבריו.
הוא מציג את מה שהולך לעשות לפני
העם. אז אולי את הצעות, אתה אומר כאילו היום מדבר עם העם, וכל זה קורה לפני השם. יש פה איזה משהו דתי, איזה הופעה רוחנית. אגב, אני מזכיר שגם, עכשיו אולי המצפה עכשיו מקבלת משנה תוקף. פעמיים, א' היא מקבלת משנה תוקף, כי שם יש את השבועה של יעקב ולבן, ועכשיו עוד שבועה שיש במצפה, שבועת אנשי גלעד, אנשי זקני גלעד לפתח. אבל גם אולי איזושהי תקווה שבמצפה הזאת שהיה הפרדת כוחות בין יעקב לארם, לבן הארמי, עכשיו תהיה איזושהי הפרדת כוחות נוספת. כן, אז זה אולי קשור גם לזה, נכון? זה גם מחזק אותנו. זה, כן, מה עוד יכול להיות פה?
אני חושב שהוא פשוט מציג לבני ישראל כאילו מה הולך להגיד לעמון.
אז אוקיי, שזה מה שאתה אמרת, נכון? הוא מציג לעם ישראל את התוכנית. כמובן לפני השם, המעשה שלו הוא מעשה מתוך התעוררות רוחנית, דיברנו על זה כבר מקודם שיש פה איזו התעוררות רוחנית. אני רוצה להציע עוד הצעה אחת, אנחנו נדון בה היום, כי נראה לי שזה, כמה זמן יש לנו? יש לנו זמן להיכנס להרצאה הבא? 5 דקות. אני אציע הצעה אחת שהיא הצעה לשיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו נראה את המסע ומתן בין יפתח למלך בני עמון. מה שאני מבקש, מי שיש לו זמן, בעיתותיו הפנויות, יקרא את הדו-שיח בין יפתח למלך בני עמון, וינסה לחפש כמה טענות טוען יפתח כנגד מלך בני עמון, ואפשר גם לשאול שם כמה שאלות לגבי מה מוזר בנאום, כן, תסתכלו בנאום הזה. לכאורה, זה נאום מאוד 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 תמור. ממתי, איפה מצאנו בתנ"ך שמישהו, שלאויב, יש לו איזשהו סיבה למה אני תוקף? זה לא, אני צריך עכשיו איזה טיעון בפני האום, למה אני נלחם? אנשים לא שאלו שאלות. נלחמים. מה פתאום יפתח מתחיל פתאום במסע ומתן דיפלומטי? למה אתה נלחם איתי, למה אתה לא? תנסו לחשוב גם על התשובה הזאת. אחת התשובות, אם באמת נבין שאת כל דבריו לפני השם, שבאמת אמנם הוא מדבר עם בני עמון, אבל מול מי הדיבור האמיתי?
ישראל.
עם ישראל. הרבה פעמים זה ככה. הרבה פעמים זה ככה. כלומר, שבעצם לכאורה יש פה מסע ומתן עם מלך בני עמון, אבל מי חשוב שישמע את המסע ומתן הזה? עם ישראל. כי מה? אמונה בצדקת הדרך. אם אתה יוצא, כן, אם אתה יוצא למלחמה. אז הוויכוח, אם אתה לא יודע למה אתה נלחם ועל מה אתה נלחם, אז את כל דבריו לפני השם, אז הוא מדבר אל עם ישראל במצפה. נכון שהוא שולח את זה למלך בני עמון. המלך בני עמון, אני לא מצפה ממנו שיגיד, אתה יודע מה, טוב, אתה צודק. טענות שלך באמת מעניינות. טוב, אז אני נסוג אחור ואני מפנה לך את השטח. אני לא חושב שזה מה שיפתח עכשיו שיקרה. יותר חשוב, לפחות אחת ההצעות, זה. אחת ההצעות זה שבאמת הדבריו הם לפני השם, כלומר, יש פה באמת מהלך רוחני עמוק של יפתח כלפי עם ישראל. וזה יפה.
אז עכשיו הוא מציג במצפה את כל הדברים לפני עם ישראל?
נכון. את מה שהוא אומר בפני מלך בני עמון, את אותם דברים, הוא מחדד בפני עם ישראל. אנחנו נדבר על זה קצת, לא קצת, נדבר על זה ארוך, קצת על נאום יפתח, בפעם הבאה, ככה שנבין מה הטענות שלו, מה הטענות שלו מבני עמון, וזה חשוב לנו לדעת, לא חשוב בגלל שחשוב למלך בני עמון, אלא כי אנחנו רוצים לדעת איך עושים מסע ומתן דיפלומטי על שטחים תמורת שלום. אז זה, נדבר פעם הבאה.
תודה רבה.